אנחנו מתחילים בשבח והודיה להשם, מתחילים את ספר ויקרא, יום ראשון, פרק א', פסוק א'. הספר הזה בא אחרי שסיימנו בספר שמות את המשכן, הוא בנוי. עכשיו צריך להתחיל להגיד את סדר הקורבנות, מה צריך להקריב במשכן הזה. עכשיו ספר הזה, ספר ויקרא, נקרא ספר הקורבנות. יש בספר הזה את הפירוט של כל סוגי הקורבנות שיהודים הביאו, חלק קורבנות נדבה, קורבנות חובה, סוגים שונים, כל מה שהיה צריך לעשות. אומר לנו הפסוק הראשון, ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור. אומר רש"י, ויקרא אל משה לכל דיברות ולכל אמירות ולכל ציוויים קדמה קריאה. כל פעם לפני שהקדוש ברוך הוא מדבר למשה רבינו, אז תמיד כתוב וידבר השם אל משה לאמור. אז אומר לנו הרש"י שכאן נתנה לנו התורה כותרת שהיא מתאימה לכל התורה. כל פעם לפני שהיה וידבר השם למשה, לפני זה היה קריאה, הקדוש ברוך הוא קורא לו לשון חיבה, קורא לו משה, משה. הקריאה הזו זה לשון של חיבה, ורק אחרי שהוא קורא לו בלשון של חיבה, אז באה האמירה המסוימת שהוא רוצה לומר לו באותו הזדמנות. לשון שמלאכי השרת משתמשים בו. כמו שמלאכי השרת משתמשים בלשון של חיבה, שנאמר וקרא זה אל זה. אז גם פה, ויקרא אל משה, זה קריאה כזו שהייתה לא רק פעם אחת, חד פעמית כשזה מופיע פה, אלא זה לכל דיברות, לכל אמירות ולכל ציוויים. אבל לנביאי אומות העולם נגלה עליהן בלשון ארעי ותומה. לא רק למשה רבינו הקדוש ברוך הוא קרא לו לפני שהוא דיבר אליו, לכל נביא בישראל, אמנם זה כתוב פה על משה, אבל לכל נביאי ישראל היה אותו דבר. לפני שהוא דיבר אל הנביא היה קודם כל קריאה של חיבה. זה בא לשלול את נביאי אומות העולם, הנביאים של הגויים, שגם ביניהם יש כאלה שהיה להם גילויים שהקדוש ברוך הוא התגלה עליהם, אבל שמה זה היה בלי קריאה של חיבה, אלא בדרך הרי, כאילו בדרך של מקרה. זאת אומרת שרש"י אומר שנאמר ויקר אלוקים אל בלעם. ויקר זה מלשון ככה בדרך מקרה הדבר הזה קרה. אחרי שרש"י נתן את ההקדמה הכללית, אז הוא מפרט עכשיו להסביר את המילים עצמם. ויקרא אל משה, אומר רש"י, ויקרא אל משה, הכל הולך ומגיע לאוזניו וכל ישראל לא שומעים. כי כתוב, לא כתוב ויקרא השם אל משה וידבר אליו, אלא ויקרא אל משה, התורה באה להדגיש כאן לא כל כך מי הקורא, אלא שהקריאה הייתה אל משה בלבד. כל ישראל לא שומעים, זאת אומרת אף אחד חוץ ממשה לא שמע את הקריאה הזו. ורש"י עכשיו, יכול אף להפסקות הייתה קריאה, תלמוד לומר וידבר, לדיבור הייתה קריאה ולא להפסקות. מה זאת אומרת? אנחנו יודעים שהתורה מחולקת לפרשיות פרשיות, לא הכוונה רק פרשיות כמו פרשת ויקרא, פרשת צו, פרשת שמיני, אלא בתוך הפרשה עצמה יש פרשיות פרשיות, פרשה לדוגמה. אנחנו נלמד היום יותר מפרשה אחת. פרשה אחת מסתיימת, כשנגיע לבזרת השם סיוב, נגמר פסוק ת', איך שנגמר פסוק ת', נגמרת פרשה.
בתוך הפרשה יש מספר
נוסעים. כן, יש סמך, זה סתומה, פרשה אחת נגמרה, מתחילה פרשה שנייה, ואם מן הצון פסוק י' מתחילה, והיום לבד בשיעור של היום יש שני פרשיות. כל פרשה, למה זה מחולק לפרשיות פרשיות? כי כשהקדוש ברוך הוא אמר את זה למשה רבינו, הוא גם אמר לו את זה עם הפסקות. אז היינו יכולים לחשוב, כמו שכשהוא קרא לו פעם ראשונה להתחיל להגיד לו, אז הוא קרא לו בלשון חיבה, אחר כך הוא הפסיק, אז אולי לפני הקטע הבא, עוד הפעם יש ויקרא, עוד הפעם יש קריאה של חיבה. זה מה שהוא אומר, יכול אף להפסקות הייתה קריאה, אולי גם מתי שהיו הפסקות ואחרי זה המשך, אז אולי גם היה קריאה מיוחדת להמשך. אומר רש"י, לא, תלמוד אמר וידבר, לדיבור הייתה קריאה ולא להפסקות. כשהוא קורא לו לדבר אליו, אז הוא הולך עכשיו להגיד לו מספר נושאים, מספר פרשיות. כל הפרשיות הללו שהוא הולך להגיד לו, כולם נאמרו לו באותו מעמד של נבואה. אז אם כך, אם כולם נאמרו באותו מעמד של נבואה, למה זה חולק לקטעים קטעים? ומה היו ההפסקות משמשות? אם זה המשך של הנבואה הקודמת, למה זה הופסק? ליתן רווח למשה להתבונן בין פרשה לפרשה ובין עניין לעניין. כיוון שהוא הולך להגיד לו הקדוש ברוך הוא בנבואה הזו מספר עניינים, הוא גומר עניין אחד, יש הפסקה שמשה רבינו יוכל להתבונן בדברים שהוא שמע לפני שהוא יעבור לנושא הבא. אבל זה הכל באותו זמן של נבואה. קל וחומר להדיות הלומד מן ההדיותים שהקדוש ברוך הוא מלמד את משה רבינו. שהקדוש ברוך הוא היה יכול לתת למשה רבינו את הדברים לכתחילה באופן כזה שהוא יפנים את זה ויבין את זה גם בלי רווחים. וגם מדובר על משה רבינו שהוא אדם מיוחד במיוחד שהוא יכול לקבל את הדברים. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא נתן לו מנושא לנושא הפסקה שהוא יוכל להפנים ואז לעבור לנושא הבא. קל וחומר כשאדם רגיל מלמד אדם רגיל, ובוודאי שכך צריך לנהוג, אתה מלמד כמה נושאים, תן הפסקה, תן לבן אדם לקלוט את הדבר, ואז לעבור לנושא הבא.
עכשיו, סמך והפסק מהקדוש ברוך הוא, זה לא חכמים.
כן, כן, זה הפרשיות, פרשה סתומה, פרשה פתוחה. עכשיו אומר רש"י, אליו, מתייחס רש"י למילה, וידבר, כתוב ויקרא אל משה, וידבר השם אליו. מה זה אליו אומר רש"י? למעט את אהרון. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא דיבר, הוא דיבר תמיד למשה, ומשה היה צריך להגיד לאהרון, אבל לא היה דיבור ישיר לאהרון. המילה אליו באה למעט את אהרון. זאת אומרת, אפילו שאהרון לא היה ביחד עם משה באותו מעמד של שמיעת הנבואה. גם באותם מקומות שכתוב במפורש וידבר השם אל משה ואל אהרון, אין הכוונה שמשה ואהרון היו באותו מעמד ובאותו קבלת נבואה, אלא הנבואה התקבלה למשה, משה היה צריך להעביר לאהרון. זה מה שרש"י ממשיך ואומר. רבי יהודה אומר 13 דיברות נאמרו בתורה למשה ולאהרון. 13 פעמים בתורה יש שכתוב שמשה ואהרון היו יחד בעת שמיעת הדיבור, וכנגדן נאמרו 13 מיעוטים. מול זה יש 13 פעמים בתורה שיש מיעוטים, כמו אצלנו כתוב אליו זה מיעוט, יש ככה 13 פעמים מיעוטים, כמו שרש"י יביא מתוך ה-13 ויביא מספר דוגמאות עוד מעט. למה יש 13 פעמים שכוללים את אהרון וכנגדם 13 פעמים שממעטים? ללמדך שלא לאהרון אמרו אלא למשה שיאמר לאהרון. זאת אומרת שגם באותן 13 פעמים שכתוב במפורש של משה ואל אהרון, אז אל תחשוב שאהרון ומשה היו ביחד ממש באותו מעמד בקבלת הנבואה, אלא כל פעם שיש אהרון עם משה בהשתוות יש כנגדו איזה מיעוט שבא למעט, ואילו הן 13 מיעוטים. זה המטרה של 13 מיעוטים, כדי להיות כאין מעצור ל-13 פעמים שכתוב את אהרון ביחד עם משה. ורש"י עכשיו מביא רק את חלק הדוגמאות מהמיעוטים, בנוסף למיעוט שיש לנו אצלנו במילה אליו, יש עוד מיעוטים נוספים שרש"י מביא אותם מספרים נוספים. אומר רש"י כתוב לדבר איתו, מדבר אליו, וידבר אליו, ונועדתי לך. כולן בתורת כהנים. כשתסתכל במדרש תורת כהנים יש לך את הרשימה של כל ה-13, מתוכם מביא רש"י, יש לנו פה 4 שרש"י מביא ואחד יש לנו בפסוק שלנו, יש לנו בסך הכל 5. אתה רוצה לראות את הנוספים, אז תסתכל בתורת כהנים. עכשיו ממשיך רש"י ואומר, יכול שמעו את כל הקריאה. יכול להיות ש... אומר רש"י, יכול שמעו את כל הקריאה, זאת אומרת שיכול להיות שעם ישראל אולי שמעו את הקריאה של משה רבינו במקומות האחרים. פה נכון כתוב ויקרא אל משה, אבל אולי את הקריאות האחרות שהיו בהזדמנויות אחרות אולי עם ישראל כן שמע. אומר רש"י תלמוד לומר כל לא, כל אליו. כתוב לא, והמילה לא בא להדגיש שכתוב, כמו שקראנו קודם, כתוב מדבר אליו. למה אליו? יכול היה להיות כתוב לא. למה כתוב אליו? האליו שכתוב במקום מילה לא בא להדגיש שתמיד הקריאה הייתה רק אליו למשה, ואף אחד מבני ישראל גם לא שמע שום דבר. משה שמע וכל ישראל לא שמעו. למה הם לא שמעו? לא בגלל שזה היה קול חלש ולמשה היה שמיעה מפותחת, אלא נראה ברש"י הבא מה הסיבה.
למה רש"י מעריך את החלב?
מאוהל מועד. אומר רש"י, מה זה מאוהל מועד? כתוב, ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד. מלמד, אומר רש"י, שהיה הכל נפסק ולא היה יוצא חוץ לאוהל. כי אם היה כתוב וידבר השם אליו באוהל מועד, אני אומר באוהל מועד, שם הוא דיבר אליו ולא. כתוב מאוהל מועד, המם הזה מאוהל בא כאילו לתת לנו איזה גבול מפה ולא ממקום אחר. והיינו מלמד שהיה הכל נפסק ולא היה יוצא חוץ לאוהל. למה הכל לא יצא? יכול מפני שהכל נמוך. תלמוד לומר את הכל. כתוב בספר במדבר, מתואר שם שמשה רבינו כתוב וישמע את הכל מדבר אליו. אותו מילה שרש"י הביא קודם, מדבר אליו, המילה שכתובה לפני זה שם במדבר זה וישמע את הכל. מה זה את הכל? באי הידיעה, מהו הכל? הוא הכל המתפרש בתהילים, כל השם בכוח, כל השם בידר, כל השם שובר הרזים. זה היה כל מבחינת העוצמה, זו עוצמה אלוקית גדולה מאוד. אז למה אף אחד לא יכל לשמוע את זה? למה זה הפסיק ולא יצא מחוץ לאוהל? אם כן, למה נאמר מאוהל מועד? מלמד שהיה הכל נפסק. זאת אומרת, זה הכל הפסיק לא בגלל החלישות של הכל, אלא בגלל שהשטח שלו נגמר. אבל הכל עצמו היה הכל חזק מאוד. כי יוצא בו מביא רש"י דוגמה שרואים בעוד עניין דומה קול חזק שהוא מפסיק שנגמר המקום שלו. כתוב, הפסוק אומר רש"י מביא מספר יחזקאל, וקול כנפי הקרובים נשמע עד החצר החיצונה וזהו. יכול מפני שהקול נמוך? למה יחזקאל לא שמע את הקול? למה הקול לא יצא כשיחזקאל שמע את הקול של הקרובים? למה זה לא יצא מהחצר החיצונה? בגלל שהקול נמוך? לא, תלמוד לומר באותו פסוק עצמו כתוב כקול כאל שדי בדברו. היה קול חזק. אם כן, למה נאמר עד החצר החיצונה? שכיוון שמגיע שם היה נפסק. אותו דבר גם פה, הקול היה חזק, אבל מה? השטח שלו הפסיק. מאוהל מועד לאמור. מה זה נקרא? זה המילים האחרונות של הפסוק. מאוהל מועד לאמור. יכול מכל הבית, יכולנו לחשוב שהכל היה יוצא מכל המשכן, זאת אומרת מכל כיוון, משה שמע הכל בא מפה. האם היה מיקום מסוים או שזה כללי? תלמוד לומר, למדנו בפסוק שכתוב בספר במדבר מעל הכפורת, שהכל היה מעל הכפורת, דהיינו מעל הארון. יכול מעל הכפורת כולה, תלמוד לומר מבין שני הקרובים, למרות שכתוב מאוהל מועד, אבל הכל היה לו מיקום מאוד מוגדר שמשם הכל יצא, שזה היה מבין שני הקרובים. לאמור, המילה האחרונה שכתוב בפסוק לאמור, קשה פה לרש"י שלכאורה המילה לאמור מיותרת. למה? כי כתוב וידבר השם אליו מאוהל מועד. היה פה צריך להיגמר הפסוק להגיד הלאה, דבר אל בני ישראל. מה זה לאמור? לאמור זה להגיד להם, כן? כתוב כבר בפסוק הבא, דבר על בני ישראל, מה זה לאמור? אומר רש"י כאן דבר מאוד חשוב. צא ואמור להם דברי כיבושין. בשבילכם הוא נדבר עמי. כתוב ברוך אומר למשה רבינו, לפני שאתה הולך להגיד להם את דברי הנבואה הספציפיים, שזה נראה בהמשך, אדם כי יקריב מכם קורבן וכו', לפני הכל לאמור, תגיד להם איזו הקדמה כללית, לפני שהם שומעים את הנבואה, מה תגיד להם? תגיד להם, תשמעו, אתם העיקר, ואני זכיתי לקבל את כל השם, לא בשבילי, לא בגלל שאני גדול, זה הכל בשבילכם. תן להם דברי פיוס וקירוב, שיהיה להם משתוקקות לשמוע את דברי השם, שהם יחבבו את הדברים, שהם יעריכו מה שקורה פה. שהם לא יחשבו, הנה ביי, משה רבינו שמע, לא מספר לנו. משה רבינו יגיד, אתם העיקר, כל מה שאני שמעתי זה בעצם בשבילכם.
יש הרבה מקומות כאלה.
אז זה נקרא לאמור, בא להדגיש קודם כל, תן להם דברי כיבושים, אחרי זה דבר על בני ישראל ואמרת להם את ההלכה הספציפית שנלמד בפסוק הבא. אומר רש"י שכן מצינו שכל 38 שנה שהיו ישראל במדבר, כמנודים מפני המרגלים ואילך, לא נתייחד הדיבור עם משה. זאת אומרת שבאמת 38 שנה שהיהודים היו במדבר מאז הסיפור של המרגלים עד סוף שמתו כל אנשי הדור ההוא, אז הדיבור האלוקי באמת לא היה למשה רבינו באותו צורה כמו שהיה לו קודם. מה שהיה למשה רבינו במצרים, מה שהיה לו אחרי מתן תורה, מה שהיה לו עד המרגלים, זה היה דיבור באופן של פנימיות, בדרך חיבה, כמו שאמרנו פה. אחר כך 38 שנה זה לא היה לו.
אז מה
למה? היה לו גילויים, אבל לא ברמה הזו. למה? כי אם עם ישראל נמצאים במנודים, אז בעצם גם משה. למה? כי כל מה שמשה מקבל זה בשבילם, אז אם להם יש ירידה, הירידה מיד פועלת גם פה. שנאמר, איפה רואים שזה היה תלוי בבני ישראל? כתוב רש"י מביא כאן ציטוט מספר דברים, אחרי שמתו כבר כל אלה ש... ספר אחרון, כל הדור הזה של הדור המעגלים, כתוב, אי כאשר תאמו כל אנשי המלחמה למות, וידבר השם אליי לאמור. אז מה רואים? אליי היה הדיבור, רואים שהדיבור היה אליי, אל משה רבינו, אבל למה הוא בא? בשבילכם. דבר אחר, פירוש נוסף אומר רש"י, מה הפירוש של המילה לאמור? צא ואמור להם דבריי, והשיבני אם יקבלום. לך תגיד ותחזור, לאמור זה לא לאמור ליהודים, אלא לאמור זה תעבור אליי ותחזור אליי להגיד לי מה הם מגיבים על מה שהם שמעו. כמו, או הוא יודע, אבל מה? כמו שנאמר, למדנו על זה כבר בספר הקודם, שאחרי מתן תורה היה כתוב וישב משה את דברי העם וגומר, שמשה רבינו יחזיר לקדוש ברוך הוא מה היהודים ענו. ורשי שם שאלת השאלה, אמר הקדוש ברוך הוא לא יודע, אלא מה רשי שם אמר? ללמדך דרך ארץ ממשה, שלא תאמר הועיל ויודע מי ששלחני איני צריך להשיב, אלא אתה לא דרך ארץ, שלחו אותך שליחות, תחזור חזרה ותמסור את השליחות, אל תגיד הוא יודע מה קורה, זה לא... אז זה הפירוש לאמור, תחזיר לי מה הם מגיבים. עכשיו, עד פה זה היה בעצם הקדמה כללית מאוד על כל העניין, על הדרך, על האופן של הנבואה של משה רבינו, על החיבה שקדמה לנבואה וכן הלאה. עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד בפועל מה היה הציווי הראשון ומה הם דברי הנבואה. פסוק ב', דבר אל בני ישראל ואמרת להם, אדם כי יקריב מכם קורבן לאדוני מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. פה אנחנו מתחילים ללמוד את ההלכות של הקרבת קורבנות, ויש הרבה פרטים שהתורה כוללת ברמזים או בצורת התבטאות מסוימת, איזה סוג קורבן מותר, איזה אסור וכו', כפי שרש"י חלק מהדברים ידגיש לנו כל דבר במקומו. אדם כי יקריב מכם, אומר רש"י, הרי ידוע שיש בקורבנות קורבנות שהן חובה, ויש קורבנות שהן נדבה. על איזה קורבנות מדובר פה? נדבה. אומר רש"י, כי יקריב מכם, כשכתוב כי, מה זה כי? כי זה, כמו שלמדנו, כי זה לפעמים מלשון אם. אם ירצה, יקריב, לא ירצה, לא יקריב. כשיקריב, בקורבנות נדבה דיבר העניין. למה התורה פותחת בקורבנות של נדבה ולא פותחת בקורבנות שהן חובה? אז אחד ההסברים הפשוטים, כאן הרי מדובר איך שנבנה המשכן. יהודים בוודאי רוצים, משתוקקים כבר להביא קורבנות. לא מסתבר שביום הראשון, השני, של הקרבת המשכן, כבר יש חוטים שצריכים להביא קורבן של חטאים לחפר על עצמם. הגיוני, ומסתבר שהקורבנות הראשונים שיהודים ירצו להביא זה קורבנות נדבה, עוד אין חוטים, אנשים עדיין בהתלהבות של הקדושה, הם לא נכשלים בחטא. מפרט אחרי חטא העגל וחזרה בתשובה שלהם, אז לכן התורה פותחת דווקא בקורבנות שהם היו יותר אקטואליים בימים הראשונים של הבנייה של המשכן. אדם אומר רש"י, למה נאמר, למה לא כתוב איש? הרבה פעמים כתוב בתורה איש, למה פה כתוב דווקא אדם? מה האדם הראשון לא יקריב מן הגזל, שהכל היה שלו, אף אתם לא תקריבו מן הגזל. כמו האדם הראשון כשהוא נברא, הוא היה לבד, הוא קנה את כל העולם, כמו מלך שבא לכבוש מדינה, כל העולם שלו, והאדם נשאר בעל הבית על העולם גם אחרי שנולדו לו ילדים, כל ימי חייו הוא היה בעל הבית של העולם מבחינה הלכתית, וממילא כל מה שהוא הביא כקורבן מכל דבר שיהיה, זה הוא הביא משלו, היה צריך לבקש רשות מאף אחד, הוא בעל הבית, הוא נתן רשות גם לבניו וגם לאחרים להשתמש מכל מיני דברים שיש בעולם, אבל בעצם הקדוש ברוך הוא נתן לו את היכולת לקנות את העולם. לכן אדם הראשון מה שהוא הקריב קורבנות להשם זה היה משלו, לא מהגזל, לכן כתוב אדם אף אתם לא תקריבו מן הגזל. אדם על הקריב קורבן, אל תגזול ותביא לקדוש ברוך הוא, אלא כשאתה מביא קורבן שזה יהיה שלך באופן מלא. הבהמה, קשה פה לרש"י, למה כתוב הבהמה? למה לא כתוב ישר בקר וצאן? או מה הדגשה במילה הבהמה? אומר רש"י, יכול אף חיה בכלל. יכול היה להיות שהמילה בהמה הייתה כוללת בתוכה גם חיות. יש הרי חיות שהן כשרות וטהורות ומותרות באכילה. כמו למשל צבי הוא חיה, והוא מותר באכילה, הוא כשר.
כן.
היינו יכולים לחשוב שהמילה בהמה היא מילה כללית, שכוללת בתוכו גם חיות כשרות. למה? למה היינו חושבים כך? כי יש בספר דברים, שמביאה שם התורה את רשימת הדברים המותרים באכילה, בכותרת כתוב ככה, זאת הבהמה אשר תאכלו. אשר תאכלו, אחר כך יש פירוט, שור, שה, צבי, יחמור, אז רואים שאחרי הכותרת זאת הבהמה, כשמגיעים לפרטים, גם חיות נכללו בפרטים של הכותרת בהמה. היינו יכולים גם פה לחשוב, מן הבהמה, והבהמה זה מילה כללית, ויכול אדם להחליט להביא צבי לבית המקדש, וזה גם אולי יהיה טוב. לכן אומר רש"י, תלמוד לומר, לכן התורה מיד אומרת בקר וצאן. בהמה זה אמנם כלל, אבל כאן התורה מיד נוטלת לך שלא תיתן לחשוב שחיה גם אפשר להביא, אלא רק בקר וצאן בלבד.
אבל אם היה כתוב רק בקר, בלי בהמה.
אז התורה נתנה את ה... כי אפשר להביא גם, יש גם בכלל שאפשר להביא גם מן העוף, כפי שנראה בהמשך. התורה נותנת כאן את הכלל, ואחרי זה נותנת את הפרט, שהכלל הוא הבהמה, והפרט, הכוונה היא בקר וצאן. יש הרבה פעמים בתורה שמביא הכלל ופרט, ואחד מדרכים שהתורה נדרשת בהם, שכשיש לך כלל ואחר כך פרט, אז אין בכלל אלא מה שבפרט. זה בדרך הפשט. ודאי שבדרך הסבר נוסף יש למה התורה לא הביאה רק את הפרטים, לא הביא את הכלל. כן, זה בהמשך נראה. ורש"י, מן הבהמה, שכתוב מן הבהמה ולא כולה, זה בא לשלול שיש בהמות שאפשר להביא ויש בהמות שאי אפשר להביא. מה זה בא לשלול? להוציא את הרובע ואת הנרבה. שאם יש, כמו שכתוב, יש פסוק, ואיש אשר ייתן חובתו בבהמה, אז מות יומת ואת הבהמה תהרוג. אז אם יש כזה מצב, אז אסור להביא את הבהמה הזו כקורבן לבית המקדש. מן הבקר, זה בא גם לשלול, לא את כל הבקר, יש כאלה שכן, כאלה שלא. להוציא את הנאבד, מה הכוונה את הנאבד? אם מישהו לקח בקר והשתחווה לו ועשה ממנו עבודה זרה, אז אסור להביא אחר כך את הבהמה הזו לבית המקדש. מן הצאן, מה בא לשלול המילה מן הצאן? להוציא את המוקצה. מה זה את המוקצה? שאדם לקח בהמה, הוא עוד לא עבד איתה עבודה זרה, אבל הוא ייחד אותה.
תכנן,
לא רק תכנן, אלא הוא אפילו עשה מעשה. זאת אומרת, נגיד, הוא גזז לו קצת צמר, והוא אמר, זה אני עכשיו מייחד בפעולה הזו לעבודה זרה, אבל בפועל עוד לא עבדו, הוא רק מוקצה לעבודה זרה, הוא כבר גם, לא מחשבה, מעשה, הוא גם כן כבר פסול מלהביא אותו לבית המקדש. הוא מן הצאן, הרי המילה בתורה כתוב עם וב, מן הבקר, הוא מן הצאן. אז מכל אות אנחנו לומדים משהו. מהמילה מן הצאן, מהמילה מין, לומדים לשלול את המוקצה. מה זה הוא מן הצאן, מה זה הוו? להוציא את הנוגח שהמית, אם היה שור שנגח והמית, אז ידוע ששור שנגח שהמית, המית בן אדם.
צאן, אבל לא שור, זה לא בקר.
זה בא לשלול, הוו בא כבר לשלול על כל סוג הבהמה שהמית הבן אדם, צריך להרוג את הבהמה הזו, ואסור להביא אותו כקורבן לבית המקדש. אומר רש"י ככה, כשהוא אומר למטה מן העניין, מן הבקר, אנחנו בעזרת השם נלמד את פסוק ג', כתוב עוד הפעם את המילה מן הבקר. פסוק ג' כתוב, אם עולה קורבנו מן הבקר, לכאורה המילה הזו מן הבקר שנלמד בפסוק ג', לכאורה מיותר, כי הרי כבר פה כללנו גם בקר וגם צאן, אז המילה בקר כבר כלולה. אומר רש"י, כשהוא אומר למטה מן העניין, מן הבקר, כשנלמד למטה מן העניין, זאת אומרת בפסוק הבא יהיה כתוב עוד הפעם את המילה מן הבקר, שאין תלמוד לומר. המילה מן הבקר שכתובה בפסוק הבא לכאורה מיותרת. למה הוא כתוב עוד הפעם? להוציא את הטריפה. מה זה נקרא להוציא את הטריפה? אם למשל היה איזה חיית יער שנתנה איזה נשיכה לבהמה, והיא חיה כרגע, אבל היא נוטה למות, היא אוטוטו עוד מעט תמות, אז אסור להזדרז ולהביא אותה כקורבן לבית המקדש. גם זה שוללים, זה לומדים מזה שהתורה כתבה עוד הפעם מן הבקר, זה בא לשלול את הטריפה.
חלק
תקריבו, למה כתוב תקריבו לשון רבים, אחרי שהתחלנו את הפסוק בלשון יחיד, אדם כי יקריב, לשון יחיד, מסיימים לשון רבים, תקריבו, למה לשון רבים? מלמד אומר רש"י ששניים מתנדבים עולה בשותפות. אם שני אנשים ביחד, שני שותפים ירצו ביחד לקנות עולה, קורבן עולה להשם ולהביא אותו כשותפות, שלא נחשוב אם היה כתוב אדם כי יקריב, היינו יכולים לחשוב שרק אחד לבד. אם לא, גם שניים וגם שלושה וגם ארבעה וגם מאה וגם אלף יכולים להחליט ביחד להביא קורבן בשותפות, קורבן אחד בשותפות. קורבנכם. המילה האחרונה שכתובה בתורה גם היא לכאורה מיותרת, כי היה יכול להיות כתוב תקריבו, אי אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, כן? תקריבו, זהו. מה זה תקריבו? תקריבו, הכוונה קורבן. למה את קורבנכם? מה לומדים מהמילה הזו? מלמד שהיא באה נדבת ציבור. לא רק שהרבה יחידים יכולים להתאחד ולהביא בשותפות באימה אחת, אלא גם הציבור כולו כציבור גם כן יכול להחליט להביא קורבן עולה. מה זה, מתי הציבור מביא קורבן עולה? אומר רש"י, היא עולת קיץ המזבח הבאה מן המותרות. מה זה נקרא קיץ המזבח? המזבח אסור שיהיה פנוי אף פעם. תמיד צריך שיהיה בעבודה. מאיפה באים קורבנות? יש קורבן התמיד בבוקר, שזה ידוע, קבוע. קורבן התמיד בין הארבעים קבוע. מה קורה כל היום? כל היום זה קורבנות ש...
בלילה, ש... גם קורבנות?
לא, רק ביום. רק ביום הקרבי.
בין הבוקר
לבין הארבעים. במהלך כל השעות האלה המזבח צריך לעבוד. ואם אין קורבנות, אנשים לא הביאו, או שיש איזה עכשיו זמן ריק, מה עושים? צריך להביא קורבנות, מאיפה? קורבנות ציבור. יש קופה מיוחדת, קוראים לה קיץ המזבח. קיץ המזבח זה כינוח. בלשון התורה, קיץ, לפעמים זה לא רק עונה שבשנה, אלא קיץ זה למשון, יש פסוק בספר שמואל שהמשמעות שלו זה כינוח סעודה. המזבח צריך לקנח לו סעודה, זאת אומרת לתת לו את התוספת הזו כל הזמן. היה קופה מיוחדת בבית המקדש, שזה היה מכסף ציבור, שהרי כל שנה הביאו מחצית השקל, וכל שנה הביאו מחדש. אם נשאר קצת מהשנה שעברה, מה עשו עם זה? כל שנה צריך מחדש. המותר היה קופה, והכסף הזה שהיה בקופה הזו, זה מה שאני אומר, הבאה מן המותרות, זה הלך לקיץ המזבח. מה זה נקרא? כשיש הפסקה, מביאים מהמלאי בהמה, קונים את זה מהכסף של קיץ המזבח. זה לומדים מכך שכתוב קורבנכם, שגם הציבור מביא קורבן עולה.
המזבח תמיד צריך לעבוד.
מה ההבדל בין קורבן ששותפים מביאים יחד? נגיד 100,000 אנשים החליטו בשותפות להביא בהמה, או שכל הציבור מביאים בשמו בהמה. מה ההבדל? לכאורה זה לכאורה אותו דבר. אז כתוב בהלכה שההבדל הוא כזה, שיחיד שמביא קורבן צריך, נראה בהמשך, לסמוך את ידו על ראש העולה. צריך פשוט לסמוך את ידיו על הבהמה לפני השחיטה. כל הבן אדם שמביא צריך לסמוך את ידיו על ראש הלב. שניים מביאים, בתור, אחד אחד. 100 מביאים, יעמדו בתור. 1,000, יעמדו כל ה-1,000. אבל כשמביאים את זה בשם הציבור כולו, אז לא צריך להעמיד את כל הציבור בתור לעשות את זה, כן? בציבור לא צריך, אין סמיכה לקורבן. לכן זה ההבדל בין תקריבו לקורבנכם. תקריבו זה יחידים שהחליטו להתאחב ולהביא קורבן, וקורבנכם הכוונה היא שהציבור מביא. עכשיו נראה הלאה. פסוק ג' וד' ונראה את רש"י על שני הפסוקים יחד. אחרי הפסוק הזה עדיין היה פסוק כללי מאוד. אמר שאם אתם רוצים להביא קורבן, אז אתם יכולים להביא או בקר או צאן. עכשיו אנחנו מתחילים להיכנס יותר לפירוט לסוגי קורבנות. אם עולה קורבנו מן הבקר, זכר, תמים, יקריבנו אל פתח אוהל מועד, יקריב אותו לרצונו לפני אדוני, ושמח ידו על ראש העולה, ונרצה לו לכפר עליו. יש כאן כל מיני ביטויים שהם נראים לנו כביטויים מיותרים, ותוספת מה זה אומר יקריב אותו, אמרנו כבר קודם יקריבנו לפתח אוהל מועד, עוד הפעם יקריב אותו לרצונו. רש"י התייחס לכל דבר ודבר ונראה מבפנים. זכר ולא נקבה. כשהוא אומר זכר למטה, כשאנחנו לומדים את המילה זכר, בעזרת השם נלמד עוד מעט בפסוק י' שכתוב שמה, ואם מן הצון קורבנו, גם שם כתוב זכר, ופה היה כתוב אם מן הבקר, גם פה כתוב זכר. למה צריך להיות פעמיים זכר? אז פעם הראשונה זכר, זה בא לשלול נקבה. מה בא לשלול הפעם השנייה שנלמד בפסוק י' זכר? שאין תלמוד לומר זכר, הפעם השנייה זכר מיותרת אחרי שאמרנו כבר פעם ראשונה, הפעם השנייה זה בא לשלול ולא טומטום ואדרוגינוס. טומטום ואדרוגינוס זה בהמות שאנחנו לא יודעים אם הם זכר או נקבה. ההבדל ביניהם זה יש בהמה שיש לה גם איבר זכרות וגם איבר נקבות, זה אדרוגינוס, יש לו את שני הסימנים, וטומטום זה להפך, שלא רואים עליו לא את זה ולא את זה, אז לא יודעים אם הוא זכר או נקבה, אז הוא, כן, אז הוא פסול, הבהמה הזו פסולה מלהביא אותה ככרות. תמים, מה לומדים מהמילה תמים? אומר רש"י בלא מום. נלמד בעזרת השם בספר הזה, בפרשת אמור, רשימת מומים, אז אסור שיהיה לו מום. אל פתח אוהל מועד, מטפל באהבתו עד העזרה. הישראלי שמחליט להביא קורבן, הוא צריך, הוא לא אומר, שולח מברק לבית המקדש, הוא אומר לכהן, יש אצלי בנערי הבאמה, בואו קחו. לא, עד העזרה אחריותך לטפל בו ולדאוג שהוא יגיע למקום. מה הוא אומר? יקריב, יקריב. לכאורה יש כאן מילה מיותרת, למה כתוב יקריבנו? כן? אם עולה קורבנו לבקר, זכר, תמים יקריבנו, אז המילה יקריבנו כתובה. מה זה עוד הפעם יקריב אותו אל פתח אוהל מועד יקריב? למה פעמיים את המילה של ההקרבה? אומר רש"י, אפילו נתערבה עולת ראובן בעולת שמעון, יקריב כל אחד לשם מישהו. באים לבית המקדש כמות גדולה של אנשים, ראובן בא עם, 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 עם בקר, והוא רוצה להקריב את זה קורבן עולה, בא שמעון קורבן עולה ועוד 100 אנשים. וכל אחד יש לו את הקורבן שהוא ייחד אותו בשבילו. ושם אני היה איזה בלבול שתי בימות, אחד אחף את השנייה, ופתאום אני לא יודע מה של ראובן ומה של שמעון. רק דבר אחד אני יודע, זה עולה וזה עולה. לא יודע אבל מה של ראובן ומה של שמעון. תקריב את שניהם ותגיד, אם זה של ראובן, של ראובן, של שמעון, של שמעון, ולא אכפת לי שאני לא יודע באופן מלא בעת הקרבה מה של ראובן ומה של שמעון. וכן עולה בחולין, מה יהיה אם יתערבב בימה שהקדישו אותה לקורבן עולה? אם בימה אחרת שהיא עדיין חולין, היא עדיין ממש חול, מה עושים עכשיו? אני לא יכול לקחת את אחד משניהם ולמכור אותו לאדם, כי אולי בטעות אני אתן לו את העולה וזה שייך לבית המקדש. מה עושים במקרה הזה? אם מכרו החולין לצורכי עולות. לוקחים את החולין, מוכרים אותו לבן אדם שיתחייב להביא קורבן עולה. מבין? ואז יש לי בהמה אחת שהיא בטוח עולה, ויש לי בהמה אחרת שהיא הייתה חולין, עכשיו שניהם התערבבו, אבל אני מחפש ואומר, הנה בא יהודי כרגע לירושלים, והוא רוצה להביא קורבן עולה, הוא לא סחב בהמה מהעיר שלו, הוא רוצה עכשיו פה בירושלים לקנות בהמה. אומר, אתה רוצה לקנות בהמה, הנה יש לך כבר בהמה מוכנה, בוא תקנה, תשלם את הכסף, ואז יוצא שהבהמה הזו בכל מקרה תקרב כעולה, כי מכרו אותה לצורכי עולה. והרי הן כולן עולות, ותקרב כל אחד לשם מישהו. יכול אפילו נתערבה בפסולין או בשינו מינו, מה יהיה אם הבהמה התערבבה בבהמה אחרת שהיא פסולה? למשל האלה בהמה בעל מום ובהמה טובה, והתערבבה טובה עם הבעלת מום, מה אני עושה פה? אני לא יכול להקריב את
שניהם. אלה שהביאו אותה.
כן?
אבל מלכתחילה הוא לא היה צריך להביא
אחד. לא, נהיה מום בעזרה בבהמה מסוימת ורוצים להוציא אותה החוצה, ועכשיו התערבב פה בהמה שבן אדם מביא עם הבהמה הזו בעלת מום, מה עושים כאן? אז אולי בכל מקרה צריך להקריב אותו, או בשינו מינו, או שזה התערבב במשהו אחר שזה לא מאותו סוג, מאותו מין. כן, אז מה עושים במקרה הזה? מה פירוש בשינו מינו? זאת אומרת יש קורבן חטאת וקורבן עולה, התערבבו להם שניהם, אני לא יודע לזהות מה עולה, מה חטאת. תלמוד לומר יקריבנו, מה זה יקריבנו? יקריבנו זה לשון יחיד, זאת אומרת בתנאי שאתה יכול להקריב אותו עם אותו שם וכינוי שהיה לו במקור. אבל אם אתה יתערבב באופן כזה שהוא הלך הוא עבוד, מה עושים במקרה כזה? אז אין תקנה, אז תן להם לראות בעדר, אתה לא יכול למכור אותם, לא יכול להקריב אותם, שיסתובבו, יתגלגלו עד שיקרה להם איזה מום או משהו כזה, וזהו, אבל אי אפשר להקריב אותם. יקריב אותו, למה כתוב בפסוק יקריב אותו, מלמד שקופים אותו. מה זאת אומרת? אם אדם עשה נדר ואמר אני מביא לבית המקדש קורבן עולה, פתאום אומר לא, מתחרט, לא רוצה להביא. בעצם קופים אותו, אם עשית נדר אתה חייב להביא.
דיבור.
כן? יכול בעל כורחו, הוא צועק אני לא רוצה להביא קורבן, אומרים אתה לא רוצה, לא מעניין אותנו, אנחנו נקריב. לא, אנחנו צריכים לשמוע מהפה שלו את המילה, בסופו של דבר אני כבר כן רוצה. אבל הוא צועק לא רוצה, מה עושים? תלמוד לומר לרצונו, צריך להיות ברצונו, הכיצד, איך מיישמים את שני הדברים, גם לכפות עליו וגם להביא את זה שהוא יגיד שהוא רוצה, כופים אותו עד שהוא יאמר רוצה אני, לוחצים עליו ומכריחים אותו עד שבסופו של דבר לא יהיה לו ברירה, הוא יגיד טוב אני רוצה וזהו אני מסכים.
כמו במתינת גט.
כן, כמו בדיוק אותו דוגמה של מתינת גט, מצוין. לפני השם ושמח, רש"י מחבר עכשיו את פסוק ג' עם פסוק ד', שלכאורה הייתה התורה יכולה לכתוב ככה, יקריב אותו לפני השם לרצונו. התורה הייתה יכולה לגמור את הפסוק במילה לרצונו, היא גמרה את זה במילה לפני השם. למה? כדי להצמיד את סוף פסוק ג' לתחילת פסוק ד', לפני השם ושמח. מה הכוונה? אין שמיכה בבמה. לפני שהוקם המשכן גם היה מושג של קורבנות. איפה הקריבו? עשית על עצמם. אברהם אבינו הקריב, יצחק הקריב, בהמות, נוח הקריב. אחרי שהמשכן נבנה, אז היו רק במשכן, אבל אחרי שלמשל הגיעו לארץ ישראל לפני שנבנה בית המקדש, שהיו בתקופה של הגלגל למשל, גם יכלו לעשות במה. מה זה במה? כל אחד יכלת לבנות לעצמך איזה מזבח, להקריב קורבן לשם השם. היום אסור לעשות את זה, כי היום זה כבר אסור הבמה. באותן תקופות שהיה מותר, אז אדם שהביא בהמה בבמה, לא צריך לסמוך את ידיו על הקורבן. זה לא כקורבן, זה לאכילה. אם בן אדם אומר את זה לשם קורבן, אסור. מפורש אסור. אדם מביא, אומר, סתם, אני רוצה לשחוט בהמה למשפחה, לאכול בשר, אין בעיה, אבל אסור להוציא מהפה, עד כדי כך למשל כתוב לגבי פסח. אדם הולך היום ערב פסח לקנות בשר, לליל הסדר. אסור לו, כתוב, בשולחן ערוך, אסור לו לבוא לחנות בשר, ולקנות בשר ולהגיד, טוב, זה לפסח. את המילה הפשוטה הזו, הוא מתכוון את זה לבית שלו לפסח, לא, שלא יגיד על הבשר זה לפסח. למה? שלא יישמע כאילו, היום הרי אתה לא יכול עדיין להקריב קורבן פסח, שלא יישמע כאילו אני לוקח בשר בשביל קורבן פסח כשעדיין אתה לא יכול. עד כדי כך אתה רואה את זה. על ראש העולה, כתוב בפסוק ד' ושמח ידו, על ראש העולה. מה זה על ראש העולה? אומר רש"י, להביך עולות חובה לשמיכה. כי המילה עולה מיותרת, יכול להיות כתוב ושמח ידו על ראשו. מה זה על ראש העולה? אומר רש"י, בא ללמדנו להביא עולות חובה לשמיכה. שאדם מביא עולה כחובה, לא כנדבה, כחובה, הוא גם צריך לסמוך את ידיו על ראש העולה. הוא להביא עולת הצון. אדם שמביא עולה מצון, כל הזמן דיברנו על עולה מבקר כרגע. ומה כשהוא יביא עולה מצון, גם צריך לסמוך. כל קורבן עולה צריך ושמח את ידו. העולה, לא על כל עולה, רק העולה עם מי הידיעה, פרט לעולת העוף. אם אדם מביא עוף כעולה, יונה, הוא לא סומך את ידו על ראש היונה, רק על ראש הבהמה, בקר או צון, ולא בעוף.
הבהמה הוא שולק לטרות.
ונלמד בעזרת השם בשיעור של מחר, אני מקווה. ונרצה לו, אם אדם מביא קורבן עולה, ונרצה לו, זה מביא לו כפרה. שואל רש"י, על מה הוא מרצה לו? איזה סוג אבון? הקורבן מוחק את האבון. אם תאמר על קריטות ומיטות בית דין, או מיטה בידי שמיים או מלכות, אם תגיד שאדם עשה חטא כזה שהוא צריך לקבל את אחד מהעונשים שכרגע פירטנו, אז אם הוא יביא קורבן אז הכל נמחק, הרי עונשן אמור, כתוב שהוא צריך לקבל קריטות, הוא יקבל קריטות, לא יעזור לו כלום. אינו מרצה אלא על עשה ועל לאו שניתק לעשה. אדם שעבר על מצוות עשה, היה צריך להניח תפילין ולא הניח תפילין. מצוות עשה שהוא ביטל.
אוקיי, הביא קורבן.
אז אם הביא קורבן עולה, אז זה מחפר לו על המצוות עשה.
מי אישר לו את זה שהוא חיפר עליו?
מה?
מי נתן לו את הגושפנקה?
התורה אומרת ונרצה לו, הוא בא לבית המקדש, הביא קורבן, וזה מרצה עליו. זה מרצה על מה? על עשה, על מצוות עשה שאדם
לא עשה.
לא עשה, והוא רוצה לחפר, או על לאו שניתק לעשה. לאו זה איסור, אדם עבר על איסור, אבל יש איסורים כאלה, שהם צמודים לעשה. מה זה למשל? כתוב, למדנו בספר שמות, למדנו את הפסוק לגבי קורבן פסח שקראנו בפרשת החודש בשבת, ולא תותירו ממנו עד בוקר. אז זה איסור, אבל מיד אחרי זה כתוב, זה מצוות, זה לאו שניתק לעשה, הצמידו זה לעשה. מה עשה? עשה כתוב, הפסוק אומר שמה, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. זאת אומרת, זה איסור שהצמידו לו מיד מה לעשות. אם אדם עבר על האיסור הזה, על הלאו הזה,
הוא עבר גם על מה שהוא צריך לעשות.
אז האדם הזה כן יכול להביא קורבן עולה שיחפר לו. יש לאו שהוא לא ניתק לעשה. יש לאו שהוא כן ניתק לעשה. פסוק ה', ושחט את בן הבקר לפני אדוני, והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם, וזרקו את הדם על המזבח סביב, אשר פתח אוהל מועד. אומר רש"י, ושחט והקריבו הכהנים, מקבלה והילך מצוות כהונה. לימד על השחיטה שקשרה בזר. בבית המקדש יכול בן אדם להביא ישראל בהמה קורבן, והוא בעצמו יהיה השוחט, אם הוא יודע לשחוט. אחרי השחיטה לקבל את הדם בכלי ולזרוק אותו על המזבח, זה יכול לעשות זה צריך לעשות רק הכהן, אבל את השחיטה עושה גם ישראל, אם הוא יכול. לפני השם, איפה השחיטה נעשית? בעזרה. מה זה עזרה? עזרה זה החצר של של אוהל מועל מועד זה המשכן, והחצר החיצוני שם היה המזבח, ליד זה היה מקומות השחיטה. והקריבו, לא כתוב כאן בפסוק שבני אהרון הכהנים מקבלים את הדם בכלי, זה לא כתוב כאן, כתוב ושחט והקריבו את הדם. מה זה והקריבו את הדם? מה והקריבו זו קבלה, מילה והקריבו זה נקרא שמקבלים את הדם אחרי השחיטה לתוך הכלי שלו, המזרק שלמדנו על זה כבר, שהיא הראשונה, כי הרי פעולה ראשונה שכתוב אחר כך וזרקו את הדם, אם לא תקבל את זה בכלי לא תוכל הרי לזרוק.
מתים לו את הכלי הזה לצוואר,
כן, ומיד מקבלים את הדם, כן. שהיא הראשונה, הוא משמע, מה הפירוש והקריבו? לשון הולכה. זאת אומרת, מקבלים את הדם בכלי, ומוליכים את, הכהן הוא זה שמחזיק את הכלי, הוא זה שמקבל את הדם, ומוליך את הדם למזבח. למדנו שתיהן בבני אהרון, שתי הפעולות האלה הכהנים עושים, גם את קבלת הדם, וגם את ההולכה למזבח. בני אהרון, אם היה כתוב בתורה בני אהרון, הכהנים. אם היה כתוב רק בני אהרון, לא היינו יודעים שהם כהנים? אומר רש"י, יכול חללים. אם היה כתוב בני אהרון לבד, בלי תוספת המילה הכהנים, היינו יכולים לחשוב שגם חלל, חלל זה כהן שנולד בפסול, האבא שלו היה כהן, התחתן עם גרושה למשל, או התחתן עם מי שעשו לו ככהן להתחתן, אז הבן שנולד הוא כהן, אבל הוא חלל, הוא כהן שהוא בעייתי, הוא לא יכול לעבוד בבית המקדש. איפה יודעים שלא יכול לעבוד? הוא בן אהרון, אבל הוא לא כהן. לכן התורה הוסיף את שני המילים, בני אהרון, הכהנים. תלמוד לומר הכהנים, מהמילה הכהנים לומדים שהם בני אהרון אבל הם לא כהנים. את הדם וזרקו את הדם, שואל רש"י, מה תלמוד לומר דם דם שני פעמים? לכאורה כתוב, היה צריך להיות כתוב והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם וזרקו על המזבח, למה צריך להיות כתוב פעמיים את המילה הדם? עונה רש"י, להביא את שנתערב במינו או בשינו מינו, כמו שלמדנו קודם שיכול להיות שהבהמות הכבשים מתערבבים ביניהם, יכול גם להיות שתפס הכהן במזרק דם מהבהמה שהביא ראובן, וכהן שני תפס בכלי דם במזרק מהבהמה שהביא שמעון. אחרי זה איכשהו התערבבו, אז אני לא יודע מה שלא, מה שלא. או בשינו מינו, מה זה שינו מינו? למדנו כבר, אתם זוכרים, שהמזבח היה לו קו אמצע, כדי להבדיל בין חלקו העליון לחלקו התחתון, כי יש קורבנות שזורקים את הדם בחלק העליון של המזבח, יש קורבנות שהאדם נזרק בחלק התחתון. אז גם אם יתערבב אדם בקורבן אחר, אבל מה? שאינו מינו, מה זה שאינו מינו? בקורבן אחר שהוא נזרק באותו מקום בחלק התחתון, למרות שהוא סוג קורבן אחר. אז מה עושים? תזרוק את הדם בכל אופן על המזבח. למרות שאתה לא יודע בעת הזריקה אם זה אדם של ראובן מהבהמה של ראובן או אדם מהבהמה של
שמעון.
הכהן זורק, יכול אף בפסולין. מה יהיה אם אדם יתערבב בדם של קורבן שנפסל, ודם שנפסל אי אפשר, או בחטאות הפנימיות או בחטאות החיצוניות שאילו למעלה ואילו למטה, או שיתערבב עם דם שהזריקה שלו צריכה להיות במקום אחר, או שיש קורבנות שזורקים את הדם שלהם במזבח הפנימי, או שזה קורבן שזורקים אותו גם במזבח החיצון אבל בחלקו העליון ולא בחלקו התחתון. אולי גם אז היית יכול לחשוב שלא אכפת לי אם זה יתערבב, אומרים לא, תלמוד לומר במקום אחר. לכן כתוב, נלמד עוד מעט בפסוק י' א', את דמו. מה זה את דמו? מהמילה את דמו לומדים רק בתנאי שזה מאותו סוג, שזורקים אותו באותו מיקום כללי, אבל אם המיקום של האדם השני הוא שונה מהמיקום של האדם הזה, אז אתה כרגע בבעיה, אתה לא יכול לזרוק לא את זה ולא את זה. וזרקו, איך מתבצעת הזריקה? הכהן לא צריך לעלות בכבש למעלה במזבח ולזרוק, אלא עומד למטה, עומד על הרצפה, וזורק מן הכלי לכותל המזבח, למטה מחוט הסקרה. חוט הסקרה זה היה החוט שעשה קו אמצע במזבח, שנדע בדיוק איפה חלקו, חציו התחתון של המזבח. אז הוא זורק למטה מהקו הזה, כנגד הזוויות, זורק את זה ממש בזווית של המזבח. וכך הוא זורק בשתי זוויות, בזווית הקיצונית בצד אחד ובזווית הנגדית בצד השני, ואז זאת אומרת זה היה זווית מזרחית צפונית וזווית מערבית דרומית, ואז יוצא שבשתי זריקות הוא הקיף את כל ארבעת הצדדים של המזבח, כי בכל זריקה זה תפס גם את הצד המזרחי וגם את הצד הצפוני, ובצד השני תפס גם את הצד המערבי וגם את הצד הדרומי.
בקורבנות שאנחנו קוראים בבוקר, יש...
לכך נאמר,
מזבח היום
נקים אותו? ודאי שהיום נקים אותו. הניקיון של זה היה דם הקורבנות גם כן. זה היופי שלו, זה הכפרה שלו. אבל ודאי שהיום נקים אותו, אין ספק. היום נקים את כל המקדש, היה סדר ניקיון כל יום. לכך נאמר סביב, מה הפירוש שכתוב? וזרקו את הדם על המזבח סביב. מה הפירוש סביב? לא שהוא מסתובב, זורק מלא זריקות איך שהוא רוצה. שיהיה הדם ניתן בארבע רוחות המזבח. שהאדם צריך להגיע לכל ארבעת המקומות. או יכול יקיפנו כחוץ, מאיפה אתה יודע, אולי הוא צריך לקחת עם האצבע וסביב, שהאדם יהיה מסביב המזבח. אתה עוד לומר, וזרקו. ואי אפשר להקיף בזריקה, אתה לא יכול בזריקה להקיף. אי וזרקו, יכול בזריקה אחת, אולי כתוב וזרקו, שיעשה זריקה אחת וזהו. תלמוד לומר סביב, אתה צריך גם לזרוק וגם סביב. הכיצד, איך מתפכים את שני הדברים יחד? נותן שתי מתנות, שאין ארבע, שתי זריקות,
מתן,
כן, אתה נותן בזריקה את הדם פעמיים, בשתי הקצוות באלכסון, ואז בעצם קיבלת את כל ארבע. אשר פתח או אל מועד ולא בזמן שהוא מפורק. הרי המזבח לא היה בתוך המשכן, המזבח היה בחצר. אז אין מצב שהמזבח יעמוד והמשכן עוד לא יהיה בנוי, אתה תגיד, מה אכפת לי אם המשכן לא בנוי? המזבח נמצא, בוא נשחוט, בוא נעשה את כל הפעולות, אומרים לא. המזבח צריך לעמוד בפתח של אוהל מועד, אז האוהל מועד צריך להיות בנוי ומחוץ אליו עומד
המשכן כולו הוקם,
המשכן הוקם, ואז כשהמזבח בדיוק פסוק וב, אחרי שסיימנו את השחיטה, סיימנו את קבלת הדם וזרקנו את הדם על המזבח, מה עושים עכשיו עם הבהמה עצמה? פסוק וב, והפשיט את העולה וניתח אותה לנתחיה. אומר רש"י, והפשיט את העולה, מה תלמוד לומר את העולה? היה צריך להיות כתוב והפשיטה, הרי מדברים על העולה כל הזמן, לרבות את כל העולות להפשט וניתוח, כל סוגי העולות, לא משנה אם זה עולת חובה או לא עולת נדבה, אם זה עולה שהביאו הציבור, עולה שהביאו היחידים, עולה שהביאו גברים, עולה שהביאו נשים, עולה של בקר, עולה של צאן, זה לא משנה, כל עולה שהגיע לבית המקדש יש לה את אותו פעולה שמפשיטים ממנה את האור, הוטה לי נתחיה ולא נתחיה לנתחים. כל חלק אתה מנתח, דיינו חותך חתך אחד, אבל אתה לא חותך אחר כך איבר לפעמיים. יש בגמרא במסכת יומא רשימה מה הם בדיוק, לא סתם הוא ניתח אותה איכשהו בא לו, אלא היה סדר בדיוק איך מנתחים את איזה חלקים מנתחים, וכל חלק היה כהן שהיה תור בין הכהנים, מי לוקח את זה, להעלות את זה על המזבח, סדר ארוך ושלם, שכדאי לראות את זה במסכת יומא, יש את כל העריכות.
הכבד והכליות והלב.
יש שם הראש והרגל, ראש רגל ימין הולך ביחד, שתי הידיים ביחד, הזנב ביחד, רגל שמאל בפני עצמו, החזה בפני עצמו, הצוואר בפני עצמו, הקרביים שזה הדפנות בפני עצמם, הדפנות בפני עצמם, הקרביים בפני עצמם, כל דבר היה לו את הסדר שלו. פסוק ז', מה עושים אחרי זה? זהו, ניתחנו את זה לנתחיה. ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, וערכו עצים על האש. אומר רש"י, ונתנו אש, אף על פי שהאש יורדת מן השמיים. ידוע שאש תמיד ירדה מן השמיים. היה, בימי משה רבינו, ירד אש מן השמיים, וכל תקופת המשכן היה אש כל הזמן על המזבח. אז בשביל מה צריך להביא אש? למה ונתנו בני אהרון הכהן אש? אומר רש"י, מצווה להביא מן העדיות. יש מצווה בנוסף לאש הקיימת, בין כבחו, יש מצווה שאתה כאדם תביא גם כן אש. בני אהרון הכהן, כשהוא בקיונו, אהרון הכהן כשהוא מקריב קורבן, הוא חייב להיות עם בגדי הכהונה שלו. לא ייתכן שאהרון הכהן יקריב קורבן אם אין לו את כל שמונת הבגדים שלו. אם עבד בבגדי כהן עדיות, עבודתו פסולה. אם אהרון הכהן יהיה למשל בלי החושן, או בלי האפוד, למרות שיהיה לו את הבגדים שיש לכהנים רגילים, אז הוא לא יכול לעשות את העבודה, הוא חייב שיהיה לו את כל
השמונה.
פסוק ח', וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר, על העצים, אשר על האש, אשר על המזבח. אומר רש"י, בני אהרון הכהנים, כשהם בקיונם, הכהן עדיות שעבד בשמונה בגדים עבודתו פסולה, כמו שאם כהן גדול יהיה עם ארבע בגדים במקום שמונה, אז העבודה שלו לא מתאימה, אותו דבר הפוך. אם כהן רגיל שהוא לא כהן גדול, ילביש 8 בגדים, גם הוא לא יכול לעשות את העבודה. כל אחד חייב שיהיה לו רק את הבגדים שלו. את הנתחים, את הראש, למה צריך לכתוב במפרט המילה ראש? ראש הרי זה רק אחד מהחלקים. אז אם כתבתי את המילה נתחים, שבמילה נתחים התכוונתי לרגליים ולצוואר ולחזה ולקרביים ולדפנות, ולא פיראטי, כתבתי נתחים, הכוונה כולם, למה ראש צריך לכתוב בנפרד? אומר רש"י, לפי שאין הראש בכלל הפשט, את הראש לא היה צריך להפשיט ממנו שום דבר, שכבר הוא טז בשחיטה, את הראש אחרי השחיטה זה נקרא שאת הראש סיימנו, לפיכך הוא צריך למנותו לעצמו. אם לא היה כתוב פה את המילה את הראש, היינו יכולים לחשוב שאת הנתחים והראש אולי לא צריך להעלות אותו. ואת הפדר, אומר רש"י, מה זה פדר? פדר זה היה חלב, חתיכת שומן, שמפרידה בבהמה בין הקרביים העליונים שלה לקרביים התחתונים. הפדר הזה היו לוקחים אותו וסוגרים עליו את הראש, הרי ברגע שמתיזים את הראש אז נשאר פתוח וזה לא נראה מכובד ככה לעלות, אז היו סוגרים את הפתח של ראש הבהמה כדי שזה יהיה סגור ומכובד, כמו שרש"י אומר.
חלק נפרד או זה פשוט זה יהיה מכובד?
זה החלק, החלב הזה שהוא נמצא
פשוט מתחו אותו.
כן. למה נאמר, אומר רש"י, ללמדך שמעלהו עם הראש הוא מכסה בו את בית השחיטה, זאת אומרת לקחו אותו, זאת אומרת הוא לא היה ביחד עם הראש מחובר, לקחו מהבהמה את החלק הזה והצמידו לראש, וזהו דרך כבוד של מעלה, יותר מכובד שאתה מעלה את הראש בצורה כזו. אשר על המזבח, כתוב על העצים אשר על המזבח, אומר רש"י שלא יהיו הגזירים יוצאים חוץ למערכה. ידוע שכל יום בקורבן התמיד של שחר היה מצווה שהכהן היה לוקח שני גזרי עצים, למרות שהיה עצים על המזבח, ומוסיף עוד גזרי עצים. היה צריך את הגזרי עצים לסדר אותם בצורה יפה, שכשהכהן יצטרך לעלות למעלה למזבח, שלא ייתקע עם איזה חתכת עץ שמפריע לו, אלא שלא יצאו חוץ למערכה. המערכה זאת אומרת הייתה מערכה מסודרת של עצים, ולא יצא מזה עצים.
איך
על המזבח למעלה. פסוק ת' זה הפסוק האחרון של קורבן העולה שהביא אותו מן הבקר, וקרבו וקראה וירחץ במים, והקטיר הכהן את הכל למזבחה. עולה אישה ריח נכוח לאדוני. אומר רש"י, רש"י מתייחס למילה עולה, אבל הפסוק המדבר שהחלק הפנימי של הבהמה, שיש לה את כל החלקים, את כל הדברים הלא נקיים, את זה רוחצים, ואחרי שרוחצים את זה, מכיוון שזה קורבן עולה, כולה נשרפת על גבי המזבח. אומר רש"י, עולה, לשם עולה יקטירנו. כשהוא מקטיר את זה, הוא צריך לכוון, שהוא עושה את זה לשם קורבן עולה, אישה, כשישחתנו, יהיה שוחתו לשם האש. זאת אומרת, שלא ישחת אותו שזה יהיה ככה חצי צלוי, חצי לא, שיצרף לגמרי. וכל אישה לשון אש, פוי דאבל אז. ניחוח, נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני. עכשיו יש לנו את ארבעת הפסוקים האחרונים, שמדברים עדיין על קורבן עולה, אבל עולה לא מבקר, אלא עולה מצון. אומר רש"י, והיא מן הצון, אומרת התורה, פסוק י', והיא מן הצון יהיה קורבנו מן הכסבים או מן העיזים לעולה, זכר תמים יקרבנו. אומר רש"י, והיא מן הצון, וו מוסיף על עניין ראשון. למה כתוב ואם? תדע לך שכל מה שלמדנו קודם על הבקר, שצריך לסמוך את ידה וצריך לנתח את ולהפשיט, וכל הפרטים האלה, לא נכתוב את כל זה עוד הפעם פה, אלא כל מה שאמרנו קודם מתייחס גם לפה. אז וו זה וו מוסיף על עניין ראשון. ולמה הפסיק? אז למה זה הפסיק פרשה? פרשה סתומה, צריכים להיות פרשה חדשה. אז אמרנו את זה כבר קודם, ליתן רווח למשה, להתבונן מהם פרשה לפרשה. זאת אומרת שקודם דיברנו על פרשה של בקר, עכשיו מתחילים צון, לפני שאת עובר מנושא לנושא, צריך להפנים ולהתבונן, אז עוברים לנושא הבא.
ואיך כל מה שקודם?
מן הצון, מן הכסבים או מן העיזים. שלוש פעמים יש פה מיעוט, כמו שלמדנו לגבי בקר, שרש"י התייחס שם על מיעוטים שלומדים מן הצון, מן הבהמה, מן הבקר. אומר רש"י גם פה, מכל דבר ממעטים משהו. מה זה שלושה מיעוטים? הרי אלו שלושה מיעוטים, פרט, מה זה בא למעט? לזקן, לחולה ולמזוהם. אם זה בהמה שהוא כבר עבר את הגיל, זקן, או שהוא חולה או מזוהם, מזוהם יש לו זהה, זהה וריח לא נעים, אז לא מביאים את זה כקורבן לבית המקדש.
אבל מה זה מן הצון? אמרנו שמן הצון יש פה גם...
פסוק י' א', ושחט אותו על ירח המזבח צפונה לפני אדוני, וזרקו בני אהרון הכהנים את דמו על המזבח סביב. אומר רש"י, על ירח המזבח, איפה שוחטים? לא שוחטים על המזבח למעלה, אנחנו יודעים על המזבח למעלה, מעלים רק כדי לשרוף, השחיטה נעשית למטה. באיפה? על ירח המזבח, על צד המזבח, בצד הצפוני של המזבח, צפונה לפני השם, ואין צפון בבמה. זאת אומרת ככה, מתי שמדובר במשכן, שם המזבח עמד במקום מאוד קבוע, ובצד הצפוני של המזבח, אתה היית צריך לשחוט את הבהמה. אבל בבמה, למשל כשאברהם אבינו הקריב בבמה, או בגלגל כשעם ישראל היו ועשו בבמה, שם אין את ההלכה, תשחט את זה דווקא בצד הצפוני, שם זה לא משנה. רק כשמדובר לפני השם, שם יש את ההלכה שצריך להיות צפונה ולא במקום אחר. סוג י"ב, וניתח אותו לנתחיו, ואת ראשו ואת פדרו, וערך כהן אותם על העצים אשר על האש, אשר על המזבח, והקרב והקראה עם מרחץ במים, והקריב הכהן את הכל, והקטיר המזבחה, עולה הוא אישה ריח נכוח לאדוני.
איפה היה